חנוכה שמחה ותאבון. שלום שכרוכה. בשבת קראנו, תבין, אחרי הפרטים האלה, בתשעה אשת אדונה, ותראה את פסף. נבוא אל שכבה אימים, והאימהן וכו', הוא אומר, ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת, וחטאתי לאלוהים. ואין מוכר עיקרי שיוסף נעד להישמע לאשת פוטיפר. יש לנו במפרשים ובחז"ל שלושה פרשים עיקריים. מה שאומר בחדת הילדים בני נוח נסתרו על הרעיות. כלומר, יש פה איסור עירוף, קדוש ברוך הוא סיבה על איסור עירוף. הראשון של עשרת רוקות זה לא תנאה, כל הדברים כבר נסתרו. במצוות בני נוח, ויושב לנו כל הכבודים. הרמב"ן ביאר פנת יראה שבצד גמור, שקוראים את הפסוקים, שם שם דגש על דבר אחר, לא על הניאוף, אלא על הבגידה, באמון של האדון פה. זה הכי מה שאומר הפסוקים, היום על אשת אדונה, ואין אדוני לא יראה ידיים עם הבית, יכול לשלול את המדיעתי. איננו גדול בבית מסמיכני, לא מסמיכני דרומת, כי מותר מאשר את אשתו, ואיך יש שער הגדולה הזאת, וכחתי לאמונים. כלומר, שאלת הנאמנות הבסיסית לאדונם שהטיב לו, לא יכול לקרוע לו את הסכין הזה מאחורי הגב, כמו שאומר כאן הרמב"ן, כי אינם, אינם של הקדוש ברוך הוא, כי אינם בנאמני ארץ ולא לפניו בוגד יבוא, כמו אותו לפסוק, כי לא לפניו חנף יבוא, אבל חנף, בוגד, מבחינה זו, כל דבר, הנאמנות הבסיסית. הפירוש השלישי מופיע בחז"ל, וכרגע נתרכז בפירוש הזה, פירוש אומר שדווקא יוסף מלכתחילה נתפתה, וביקש לעשות שכר עמה, וסודה לדבר כזה, ביקש לעשות שכר עמה, נגלית עליו דמות דיוקנו של אביו. אמר לו, רצונך שיקדמו אחריך על פני החושך, ויתמקד שמך מביניהם, יד פרש נמנע ולא עשה. התייחס אל הפירוש השלישי, פירוש שמבחינה מסוימת נראה הבנה של מדלג על שאלת הבגידה ועל שאלת הניאוף. ומדבר לי יותר על עצם העובדה שיוסף נכנס לאווירה המצרית, שוכב עם אישה מצריה, הכל עם קריצות, אומנם יש לו אדון הבית וכולי, אפשר לעשות לו את זה מאחורה, אבל הוא אומר שמה שיש כאן יותר מכל זה היציאה שלו לכלל ישראל בצורה כזו שהוא לא יכול אחר כך להתקדם על פני החושך. חוטא יכול להתקדם, אבל אם אדם יוצא מכלל ישראל ונכנס שם לתוך המצרים ומתחיל להתנהג אותם ומתחיל להיכנס לתרבות שלהם, זה מצב שיתמקד בשמו מאבני החושך. נעזור לחלומות של יוסף ונהיה את הדברים למוצב בתוכו של יעקב. בסדר, חלום הראשון, הנה תסובל על מותיכם ותשתכבד על העלמותי. יעקב יוסף יודע גם על החלום הזה, מספרים לו, אני יודע, הכחות של העם בגיל ההתבגרות, שבמריבה בין אחים, בטוח שפס הוא הטוב עם כולם, הוא חשוב לכולם, וכולם בסופו של דבר השתכבו לו. בסדר, גיל 17 בדיוק הגיל המתאים לכאלה דברים. מתחיל לגדל קצת שפה, וכבר יש באמת תחושה כזאת של גיל ההתבגרות. חלום שני זה כבר סיפור אחר לגמרי. דיני השמש והירח, 15 כוכבים שתרדים. יעקב אומר, מה הנער הזה חושב? כל העולם משתחווה לו עוד מעט. לאן הוא רוצה ללכת? לאן הוא רוצה להכיר? מי שחולם על זה שכל העולם משתחווה לו, כנראה שהבית הקטן הזה שלנו, כאן, של המשפחה, צר לה. ורוצה ללכת ולהתפרש וללכת לכל מיני מקומות אחרים. על מה הוא חושב? על מה הוא חולם? לאן הוא צריך? כמובן בגלל הוא אביב, אבל בהמשך מאביב שמע את הדבר. לאן הילד הזה הוא צריך? וכשאנחנו קוראים, אחר כך פעמיים בקורא הוא קודקוד נזיר אחד. עושה משהו שאת הנזירות הזאת, אביב, חידר אותו פעם. יעקב אביב לא יודע לאן יוסף רוצה ללכת, מגדל אותו כנזיר. הוא אומר, יום אחד תגיע אל המקום, תדע שאתה צריך לפרוש. מסביר לנו מעמד שמשון. שבגלל שכימי השם ובכיתו ענה הוא מבקש מפלישתים, כלומר שבחור ששישון יצא ויחיה שם בין גויים, צריכים לגדל אותו כנזיר כדי שחלילה לא יחדל. וגם יוסף ככה גדל כנזיר. וליבי אומר לי שכשביקש לשכת עימה, אז איפשהו משהו מסתבך לו בשיער הארוך שלו. ודרך השיער הארוך הזה נגלית עליו דמות יוכלו של אביב. ואם יש לי מאיפה ללמוד את זה, זה מהביטוי ביחזקאל, שמתאר שם בפרק ח' ואומר, ויקראי בציצית ראשי. כלומר, השיערות, כשתופסים אותך, כאן אין לי דוגמה, אבל כשתופסים אותך בשיערות, ונחשב לוקחים אותך בציצית ראשך. זה הדמיון בין שיערות ראש לבין הציציות, דבר שבא לידי ביטוי כמובן במקומות רבים, ואני מזכיר שהציץ, כן, שם שיער היה בין מקום תפילין לבין הציץ, כלומר יש משמעות בדבר הזה, והציץ קשור בשיער, והציצית כמובן שהוא הציץ דרך דילת חלט. הסיפור של יוסף, יש שם ממש מספר אותו, שביקש לשכן עם המגלת על עימות יורות של אביב, ואמרתי כבר מה שליבי אומר לי, שיסתרף בשערות שלו, מאוד מזכיר את הסיפור במסכת מנחות, על אדם שהלך ועבר שם שבעה ימים כדי להגיע על איזושהי זונה, בקרקי ים, ואיפה שום שיסתרף עם הסיסיות שלו, אז נזכר לפרוש מאותה אישה ולא עשה איתה את מה שכיוון לעשות. שוב אני אומר, שמשון בדבר הזה נרשב. אבל גם שמשון, ברגע שנרשב, קודם כל, הוא עצמו דאג שהתגלח בשר ראשו, ואל תספרו לי שזה היה במפתיע. זה לא היה במפתיע. שלוש פעמים הוא ניסה אותה, ושלוש פעמים היא הראתה שמה שהיא תעשה, והוא ידע בדיוק שזה מה שהיא תעשה לו, והתגלח בשר ראשו, וזה באמת הרגע שהשם שם מעליו. יוסף, ממש ברגע הקריטי הזה, נמנע ולא עשה. ושוב אמרנו כבר, שמשון מהן נקלט עליו דמות יוקנה של אמו, שהיא גידלה את שערותיו, וההבדל בין יוסף לבין שמשון היה כחוט השער, אבל הוא עבר והוא. המפעל הגדול של יוסף, ללא ספק, קשור בעיקר בשני דברים. שיוסף היה לו קשר עם אומות העולם, זה אנחנו רואים, ויכולת שלו לשוחק עם פרעה, ואחר כך לנהל מדינה שלמה, לנהל אימפריה ומעצמה שבעצם שולטת על עמים רבים. כל הדברים האלה ידועים. יכול להיות שיוסף לעשות את כל הרפורמות האגרריות ולהשליט את פרעה על כל מצרים ולנהל איזה מין מדיניות כל כך מסועפת. אנחנו מוצאים אחר כך אצל בניו שהולכים לגלעד, שהולכים לארץ כנען. והיכולת לנהל את כל הדברים המסועפים האלה, אלה לא דברים שלומדים בבית המדרש אצל יעקב. זה לא דברים שנלמדים איפשהו מתוך התוספות ולא מתוך רבי עקיבא. זה אדם שהראש שלו נמצא בעולמות אחרים. ויחד עם זה, אין ספק, שני המפעלים הגדולים של יוסף, האחד זה פרשת יש לפטיפה, והמפעל הזה ממשיך אחר כך כשהאחים באים, ויוסף עושה את כל התרגילים שבעולם כדי להוביל אותם לארץ גושן, לתת להם את האפשרות לחיות שם במקום מבודד שהם לעצמם להקים איזושהי אוטונומיה יהודית. דבר שבהחלט יכול היה להצליח כל ימי הגלות, לולי בני ישראל ברור וישרצו ויבואו ויצמו ויצמו מאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם, אני מלא ארץ מהרגע של מידוש. מה אנשים עשו את החטא? את ארץ גושן הלכו לרכוש קרקעות הרבה יותר טובות והרבה יותר מכניסות ומועילות בארץ הנילוס, והתחילו להתעבוד במצרים, ואז גם באו כמובן כוחות התחייה ומתת שערי תומה מצד אחד וכוחות התחייה המצרים מצד שני, אבל הנה נשארו בארץ גושן, יכלו באמת לשמור על היהודיות היהודית עד שתבוא הגאולה. את כל הדרך הזאת סולל יוסף לפני אחיו כשנמצאים בגלות. הכל מתחיל מהעמידה בניסיון באשת פוטיפר, וכשאתה עומד בניסיון הזה, אז באמת ניתן אחר כך להכין באמת את הייחודיות היהודית עם כל מה שיש בה. וכבר בסדקי החסידות נזכר שביעקב מלך חדש למצרים אשר לא ידע את יוסף. אם מלך מצרים לא ידע את יוסף, כנראה שגם בני ישראל לא ידעו את יוסף, ומזה זה התחיל שלא ידעו את יוסף. ומה שנזכר, באשר בגדנו בנים זרים ילדו, אתה יופי בחודש את חלקם, וחזרנו את שירת הפסוק הזה על מה שקרה עם בני ישראל. אם יש מישהו דומה ליוסף במקרא, פעם ערכתי, יצאו לי 48 השפעות. לא הרבה, אבל אומר שיש איזשהו דמיון. השפעות רובן ככולן מהותיות, זה כמובן בין יוסף לבין דניאל. להשוות אותו זה כמובן הפתרון החלומות של המלך ומינויו כמעין משנה למלך, ודניאל ביטרה אחר כך. ואחר כך החלומות שלו עצמו, אצל יוסף זה הפוך, קודם הוא חולם, אחר כך פותר חלומות, דניאל קודם פותר חלומות, ואחר כך חולם חלומות. אני אומר, זה חלק קטן מן ההשוואות, ההשוואות כאמור, דיברנו על שתיים, יש 48. וההשוואות חלומות. כשאנחנו בודקים את דניאל ואת המפעל הגדול שלו, אז אנחנו מדברים על דניאל שגזר על בת של נוכרים. דניאל גזר על בת של נוכרים. סיפור על בת של נוכרים אצל דניאל, סליחה, נפיע שם. הרושם הוא שדניאל הוא איזה נער בן 13-14, לא יודעת. גזר כיוון על עם ישראל בגיל הזה. שהיה בן 13-14. כנראה באמת המסורת היהודית כל כך התפעלה ממסירות נפשו של דניאל ומהנחרצות שלו בגיל כזה שאימצה את זה והפכה את זה לגזירה ממש. כתוב ויסף דניאל על יבוא השם הוא התגאל בפת בג המלך ויהי משתם. אני מבקש מצער הסכניסים השם הוא התגאל. מתברר שם שהוא מסכן את נפשו ומסכן את נפשו של חבריו ואפילו מסכן את נפשו של שר הסכניסים שאומר, אשר למה יראה אתכם שואפים מן הילדים של המלכה וכי יבטם את ראשי למלך. ואז הוא מדבר לא עם שר הסריסים אלא עם המלצר ומגיע איתו לאיזשהו הסכם, והוא וחבריו אוכלים רק זרעונים כדי שלא יתגאל בפת בג המלך. שום דבר שהוא יתגאל בפת בג המלך במה היה מגואל בפת הזה. מה לא היה בדיוק השם שם בפת הזה? קר, רב, שמן, כל מיני חששות שאפשר לדבר עליו. זה לא נדלה יקרים. עצם העובדה שמדובר על בת של גויים, דניאל היה הראשון יחד עם חבורת נערים שהוגלו לבבל, זה עוד לפני יויקים, זה עוד לפני גלות יויקים. והוא זה שהשם נתן בליבו לסלול את הדרך לבני ישראל בגלות. מה הם עושים בגלות? מה הם עושים בגלות? הרי בדרך כלל העם בגלות מתמע. בתוך זה דניאל מצא את המרשם, איך לא להתמע בגלות. אשר לא יתגאל בפת המלך ויהי משתם. אתה לא כבר אומר, זה קרה לרב, איך אתה מזכו? ואז ההמשך כמובן, ולקחתם מבנותיו לבניך, וזו מבנותיו אחרי אלוהים, והזמינו את בניך אחרי אלוהים, הכל מתחיל מסעודה, הכל מתחיל מברית, מסעודה, ובסעודה הזאת, אחר כך יש לנו חיתון, ואחר כך יש לנו כל הפנים האחרים. אני אמרו צעיר, כדי להתנסות בניסיון של אשת פוטיפר. אבל הוא מבין שהשורשים של העניין הזה של הקטן מבנותיו לפניך, זה קרה לך להקטן מסמכו. וגזרו על פיתם משמנם משום יינם ועל יינם משום בנותיהם ועל בנותיהם ועל בנותיהם משום דבר אחר. הכל בסופו של העם מגיע משאלת ההתאמרות בקרב הגויים. אצל יוסף, אצל דניאל בגלות, התורה מדברת על זה אפילו לארץ ישראל. ואולי מפעל הגדול הזה של דניאל מצד אחד, של חנניה מצד ועזריה מצד שני, כשנוספו את נפשם, על איסור עבודה זרה, וגם שם רוב הראשונים טוענים שזה לא היה איסור עבודה זרה. גם ברמב"ם אומר שזה לא היה איסור עבודה זרה. נתתי לכבוד מלכים, מה שאומרים לתוספות נושאי אפשרים, או כל מיני דברים אחרים. לדעת ראשונים רבים, זה לא בדיוק איסור עבודה זרה, אבל הצורך לסייג את עצמך, שאתה נמצא בגלות, שאם אתה תיפול בדבר הזה, אז כל המפעל ייפול. והמשך החזונות של דניאל וגם החלומות של פותר, דבר שיצא לנו כבר להגיד פה לא פעם ולא פעמיים ולא שלוש, הוא איננו מדבר בשום מקום על מלכות הרשעה על אדום ולא על מה שיהיה אחר כך. דניאל מגיע עד המאבק עם מלכות היוונים ועד לקו מלכות בית השמיים. האבן הגדולה שקמה מניעת להר גדול בסופו של דבר, אחרי שהיא קודשת שם את הרגליים המעורבות של הפסל הגדול, הרגליים המעורבות של הפסל, חציין חרס, חציין ברזל, זה מלכות בית תלמי, בית סננקוס, והאבן הגדולה שקודשת אותם היא מלכות בית השמיים. נגידו שההר בסופו של דבר הוא כך גדול, בסדר. דניאל רע עד מקום מסוים, יש לו דברים שבויים בהתקרה חופשית, וגם כל ההמשך, כל מה שנאמר על 2300 ומצדת קודש, הכל מתייחס בדיוק לפרשיות בית חשמונאי, כל תולדות מלך הנגב ומלך הצפון, זה הכל לבית תנאי וסלפוס, עד שיבוא בסופו של דבר בית חשמונאי. הוא זה שצופה את הדבר הזה, כיוון שהוא זה שהכניס בעם ישראל את הגזירה הזאת, שמה שאנחנו מכירים אחר כך מבית חשמונאי, כן, קיאת הרבדים יאמר בית דינו של חשמונאי גזרו, אמר הנוכרית חייב עליה משום נידה, שפחה, גויה, יש קיש, קיאת הרבין אמר משום נשכז, כלומר נידה, שפחה, גויה, פסונה, כמובן, הגמרא מתפלפלת בשאלה, זה כבר נאסר מדין בוער הרמית, כמה אם פוגעים בו, אבל מתברר שכנראה לא, זה פרסיה, זה, מכל מקום, כל שאלה לקרעים, כן, חוזר לנו מפנחס למתתיהו, ממש בעקבות ספר החשמונאים, והידיעה הזאת והצורך הזה להתבדל מהנועים, וכאן אנחנו חוזרים לגלות בתוך ארץ ישראל, ולחשש שהדבר הזה יקרה. וכאן אנחנו מגיעים לבית חשמונאים. ועל מה בעצם היה המאבק? שתי מצוות, והזכיר אותם יפה רבי ישי בדבריו קודם, שתי מצוות עיקריות מופיעות בספר החשמונאים, אי אפשר להתעלם מזה, כי זה השבת וברית המילה. על זה היה עיקרו של המאבק. השבת וברית המילה הם לא סתם שתי מצוות. הם שני עמודי התווך של שאלת הזוגיות. לא מדובר פה על איסור חלב ולא מדובר פה על בניית מעקב. שהם מצוות כמובן השבת מה? ומה לנו בלעדיהם? ודובר פה על שני עמודי התווך של בניית הזוגיות היהודית, וחשוב לי להגיש את הדבר הזה בעיקר כדי בלי מילה סבור. אבל גם לידי גבי השבת. ושוב, כשאנחנו מדברים על השבת, אנחנו מדברים על השבת בעשרת הדיברות, סלום לא לעשר ולאחת, ונאמר במקום אחד, כשיש לי נוסע של תשמיים דארס, כלומר, כל עניין זיכרון בריאת העולם, וספר דברים, נזכר לך כהנימוק החברתי, שלמה נראו, אתה נראה במתך כבוד, אז אתה כי הבאת היית בארץ מצרים. אבל בשני המקומות האלה רק נאמר לא תעשה כל דבר. זה כמו שנאמר. שוב, כוונתי בעיקר הנאמר בפרשת כי תישא ויגל, ושם נאמר לחללי עמות יומן, זה לא לא תעשה כל דבר, שם נאמר לחללי עמות יומן, שם נאמר כי כל העושה במלאכה ונרקדה על עת שאין מהמאה. וכששם כתוב ושמרו בני ישראל את השבת, לדורותם ברית עולם ביני ובין בני ישראל. לפני כן נאמר, כבעות היא ביני וביניכם לדורותיכם לדעת כי אני אשר אקדישכם. כל הברית, חלק לא שמור לעם ישראל, מתנקזת במצווה הזו פשוט. זה הביטוי לברית בין הקדוש ברוך הוא לבינינו, ולכן הניסוי שלה כל כך חמור. לכן שבת שמולה כנגד כל המצוות, מה שחזר עובדים מפרשת הקושש, וסביחות הפרשיות שלו. ובעצם הקושש, הוא שרצה למרות בכל תורה וקושה, מיד אחרי חטא הפגלים, ואחרי קסירת 40 שנה, הוא אמר, יחי לא בעינה, והוא ביטא את זה באמת, קודם כל בראש ובראשונה, בכלל שחיל את השם. זה הביטוי הגדול לברית ולעוד ולדעת כי אני אשחיל את השם. שם בסביב סגן הסלבקין, שעליו דובר סבור כנראה שני אינטרסים. היה אינטרס אחד מאוד ירוד, אבל הוא כנראה חליט היה. והוא היה חשוב הצורך של אנטיוכוס בהרבה כסף. גם היה חומדן גדול וגם נהיה מלחמות מהזוג, לא הרבה מאוד כסף. ובבית המקדש היה מאוד כסף. ועוד שהיה מאבק על התמונה הגדולה, והיו פה כהנים גדולים מתייבנים, והם הבטיחו תמורת זה שיתנו להם את התמונה הגדולה, הבטיחו את מסור המקדש למלכי יוון. אז הוא חמד את זה ונכנס, ומי שקורא בסברה חשכה שתמונאים, ביזת המקדש שקרה בעצם את גזרות אנטיוכוס הגדול. אבל אני לא ספק היה גם לנוס. השיטה הצבאית שהאלכסנדר הגדול פעל בה, הגדול בסך הכל מדינה מאוד מאוד קטנה. ואיך אלכסנדר הגדול כבש את כל העולם. הגיע עד רומא, או אוסטרליה, לא כבש, אבל גם לא את רומא אמריקה. אבל כבש את העולם שהיה ידוע אז. הוא גייס חיילים מכל מיני מדינות, בעיקר מדינות סרביות שם באזור הים האדריאטי. הוא הבטיח להם תשלום, לא היה לו כסף שלהם. אז הוא הבטיח להם נחלות בארצות שהם כובשים. וכל הערב שכבשו נתן להם נחלות, ובגלל המשפחות שלהם נתן להם נחלות נרחבות, היה להם כדאי, והוא גייס חיילים שם, עם כל הערב שהוא יגלה, ושנשאל אותם נחלות, אמרת, בואו לצבא שלי, אני אתן לכם נחלות במקום אחר. וכך הוא עבד מתגלגל מארץ לארץ. והאסון שהציפו עלינו אלכסנדר, אנחנו מכירים את הפגישה הנדברת בינו לבין שמעון הצדיק, על האסון שהציפו עלינו אלכסנדר היה האסון מה היה? הוא הציף פה את הארץ מאוהים, בלין של עמים, בלין של ארצות, בלין של השמות. איך אתה חייגן אותו כל הסיפור הזה? ובשלב מסוים, הסלבקים רצו לשמור פה, רצו לי, היו מסתכלים למצוא איזשהו חוט שירה, שמחבר את הכסף. והם ניסו ליצור את זה וניסו את הדרגות שלה. בעצם נוצרה פה ארץ כמו הסבורים, שנולדה, בלי שחלבים שהגיע, כל מיני מהגיעים שהגיעו לעולם החדש. ושמצאו את עצמם, ארצות הברית בנתה את עצמם בסבוכה או משהו, היה צורך באיזה מכנה משותף ברור. ככה הסלבקים בנו את זה בעיקר על בסיס התרבות והגימנסיונים וכל מה שקשור בזה. והרבה יהודים השתתפו שם. וההשתתפו האלה בגימנסיונים, יש כאן דבר מזוויע, אבל הוא נכון. כתוב בקדמוניות של סלבקוס, כשלחץ יסון את מנלאוס, מנלאוס היה הכהן הגדול המתיימן, אני חושב יותר, ואת בני טוביה, נמלדו על אנטיוכוס, אמרו לו, שברצונם לעזוב את חוקי עבודיהם, וללכת אחרי חוקי המלך ולהפסיק באור החיים ההלני. הם ביקשו אפוא שתינתן להם רשות לבנות גימנסיון בירושלים, וכשנתן אנטיוכוס רשות, וכולי, גימנסיון אגב התרגום מיוונית בית מערומים. כן, כמו המקום שכולם מסתובבים שם מערומים, כך הם ניהלו את תרבויות הספורט שלהם. הגימנסיון היה מתחת לחקרא, מתחת, כלומר, באזור של הר הבית, וכשנתן להם אנטיוכוס רשות, הם היו מכסים את מילתם, עד שהם נראים כהלנים גם בשעה שהם מערומים, ונמשו בכלל את מנהי עבודה. מה היהודים התביישו במילה שלהם? יש תיאורים נוראיים שהם היו תולים משקלות על אור הפנייה, זה מה שנקרא מושך בעורתו, כדי למשוך את אור הפנייה, כדי שהדברים לא ייראו. ושם החל באמת מאבק גדול על המילה, כדי שיהודים יוכלו להתחרות בגימנסיונים. כן, מאבק חד משמעי על הזהות היהודית, אלה שרצו לנטוש בכלל את מנהגי עבודיהם, להיות חלק מהאומה הסלבקית החדשה. שהשתלטה כאן על כל העסק, פשוט ללכת עם המיינסטרים, עם הסרט השולט, ולהמשיך יחד איתו. שם היה המאבק על ברית המילה, וכאמור, המאבק הגדול היה גם על השבת. המאבק על ברית המילה היה קשה ביותר. כן, מתתיהו כתוב, ויוסף מתתיהו אמר ויעשו את הבמות, וילמולו את הבנים שלו, לימולו, שמצאו את ישראל בחוזקה. לפני כן המנפיע, ואת הנשים אשר מלו את בניהם, העמידו על פי, העמידו להעמידו על פי הפקודה, והעמידו את העולבים בצפיהם, ואת לבטל, ואת המלאים אותם העמידו, ויבחרו למות, ולבידי חלל ברית קודש וימות, והוא גם הדבר הזה רומז בצורה ברורה, דניאל, כשמדבר שם על מרשיעי ברית, ועל עוזבי ברית, ומדבר על מחזיקי ברית, כוונתו לברית המילה. יש פה עוד תיאורים קשים מאוד עם מה שעשו היוונים לאלה שמלו את הפנים. וכמובן היה מאבק הגדול על השבת. המאבק על השבת היה גדול ועצום. קראנו הרבה דינות של חשמונאי. אני את דעתי הספקולטיבית, מותר לחלוק מי שרוצה, מי זה בית דינו של חשמונאי, על פי הבנתי זה יוסף אליעזר, איש צרינר שהיה כמובן נשיא בית הדין הגדול, הוא בית דינו של חשמונאי, וכשאנחנו קוראים, אין לנו המשנה לסיעה של אליעזר, יש לנו דברי מוסר בפרקי אבות, אבל יש לנו גם משנה הלכתית שלו, וזה במסכת חגיגה, יוסף אליעזר אומר שלא לסמוך, יוסף אליעזר אומר שלא לסמוך, יושב בן פרק יאמר שבו לסמוך, אם תאמר יאמר לסמוך, אם תאמר יאמר יאמר שבו לסמוך, שמה היה שמעון בן שטח אומר לסמוך, שמה היה אומר לסמוך, אתה יאמר שלא לסמוך, ובסופו של דבר ידיד אומר לסמוך, שמה יאמר שלא לסמוך, ובשבים היו נשיאים, נהים להם אבות אר פעידים. אבל השאלה הייתה שאני יוסף אליעזר. ואיסור סליחה, הקורבן עם כל חפיפותו הייתה, זה משום רכיבה. סמכו על הקורבן בכל הכוח, זה בעצם היה חצי רכיבה, וזה משום רכיבה, לפחות פשט הלכה שמה יתלוש ענף, אשר היה מאמין. בואו נגיד, זה התיאור שלכם. ברור, יש כאן איזושהי גזירה לגזירה, אבל הכל דבר אחד, ומופיע לנו ביבמות, במסנדרין. תני רבי עזר בן יעקב אומר, שמעתי שבאים מכים כורשים שלא מן התורה, אלא כדי לעשות סייג לתורה, מעשה באחד שחכב על סוס בשבת בימי היוונים, והביאו לבדים וסקרו, לא לפני שבוע לך, אלא לפני שעשעה, אלא סקר לך. זה היה חלק מגוף ההתייחדות, להתקף על סוסים, ועוד לעשות את זה בשבת. אני זוכר כאן בארץ, הם חייבים בשבת, ברוך השם, בלי העין. אבל פעם החליטו לפתוח פודרום באשקלון, אני זוכר את זה, לפתוח פודרום באשקלון, תחרויות ממוצעי סוסים בשבת, לבוא מכל העולם, תחרויות ממוצעי סוסים בשבת באשקלון. לא יודע מאיפה החוש היהודי הזה. יהודים עשו מכל בתי הכנסת עם תלידות, עליהם חסמו את המוסקים. ומאז הרעיון הזה כבר כמה עשרות שנים נמנע זה לא. זה כבר לא השאלה הדתית. כן, מאוד סוסים בשבת, זה כבר קרוב מה שנשאר בין חולים בשבת. אבל זה האידיאל הזו, כאן היה המעבר על הסוד היחיד. ולמרות שהיהודים האלה שבאים את הלכבות עצמו, הם עשו לעבור החוק. אני מסתרבים לזה, ונסור. זה כמו החזיר, כמו איסור חזיר, שאולי זה כבר כמו מאיסור תולעים בחזה. לא נכנס, נתנו לזה כבר שיעור על הסיפור הזה, אולי זה פחות חמור, אבל החזיר ביטא משהו. ביטא משהו שקשור לזהות היהודית עצמה. מי זה הביאו לבדים וסקלו, לא כתוב מי זה. אבל המשך, יש לנו הסיפור הידוע, יקום איש צרורות, היה בן אחותו של רבי יוסי בן יועזר, איש צרידה, אני מתרגם לעברית, והיה רוכב על סוס בשבת, לפני יוסי בן יועזר, שהובן לתלייה על ידי היוונים. יקום איש צרידה, מזוהה עם ארכימוס, גם כן כהן גדול מתייוון. אמר לו, ראה את סוסי, שהקיב אותו עליו אדוני, ותראה את הסוס שהקיב אותך, אדונך עליו. יוסי בן יועזר ענה לו שמה שענה, נמכח למחיסה, כדו חומר לא עושה רצונו, יש שם איזשהו דיון מתמשך, אבל נרקם על סוס בשבת, לפני יוסי בן יועזר, כאן בעצם היה ויכוח. יוסי בן יועזר שאמר שלא לסמוך, שאמר שעל הגזרה הזו של הכיפה הסוסים בשבת, אנחנו נראה עד הסוף. כל שאלת הסוס היהודית עמדה שם לדיון סביב הדבר הזה. כל המאבק של מתתיהו, מתתיהו לא נאבק על כל המצוות, הוא נאבק על דבר אחד. השאלת הגדר, הגדר של הזהות היהודית. ועל זה הוא היה מוכן ללכת עד הסוף, וללכת גם למה שהוא עשה שם למי שזבק במודיעין. המאבק הוא לא, אבל כך שמר את הפנים בחוזקה, שם הייתה השאלה המרכזית. שאלת הזהות היהודית עולה, אם לא חומרתה כבר במשך כמה דורות, הבעיה היא נושא. כשאנחנו מדברים על יהדות ועל ישראליות, זה לא סוד שכל שירי חנוכה, מה שמרקבים החילונים, ניסו להציג את המכבים כישראלים, אבל לא כיהודים. כן, מי יבדל לבורות ישראל, אותם יימנה, בחורו יקום הגואל גיבור העם, שמע מהימים הם בזמן השם, מכבים ופשיעי ופותיו, ימי נכון ישראל, להתאחד יקום ויתגאה, אני לא יודע אם אתם מכירים את השירים האלה, אני זוכר אותם עם ידות, וכמובן השירים על הניסים ועל הנפלאות אשר חוללו המכבים. היה ניסיון ברור מאוד ליצור כאן משהו שרמוז בציור שאני לא יודע למה תליתם אותו פה, רק להזכיר למי שתלה את זה שאנחנו נמצאים בחנוכה ולא בפורים, אין צורך לקלוט פה כל מיני דברים, אבל השאלה באמת על המושג מכבי. אז המושג מכבי מאז כבר בכלל הפך להיות, זה היה מושג של ישראליות מול יהדות. כלומר, כל הקמת קבוצת הספורט הזאת, היום זה גם לא יהודי של דבר, מדברים על מכבי, דרך כלל מדברים על מכבי תל אביב בכדורסל, אז נעלמה גם ישראל וגם היהדות, ולא נשאר שום דבר. לא יודע, אולי יש משהו יהודי. המאמן מדבר אל השחקנים, אם הוא פעם שם לב, מדבר אליהם באנגלית. הספר העברית לא נשמע שם. אף אחד לא מבין אותו שם. אבל אולי יש שחקן יהודי, אני לא יודע, אבל אם היה שם פעם שחקן יהודי, אז כבר הלך לזמן ל-NBA, שם נוכחו רק האלה. זה חבל, אבל הדבר הזה, גם אצל בר כוכבא, קבוצת הכדורגל ביתר שבאה להנציח את בר כוכבא, וקבוצות הספורט של מכבי שבאו להנציח את יהודה המכבי, באו להנציח אותם כישראלים אבל לא כיהודים. המאבק הזה היה בארץ עוד בהמון דברים אחרים. וההתעקשות לכבוש במלחמת השחרור רק את ירושלים המערבית ולא את ירושלים המזרחית ולוותר על הרוב היהודי וכל הדברים האלה, זה היה חלק מן המאבק בין הישראליות והיהדות. אבל המאבק הזה הגיע למלוא עצמתו ככה לקראת סוף שנות ה-90. שם הוא הגיע במלוא עצמתו. ודובר אז גם על שינוי הדגל ושינוי הדגל, דובר על ידי אנשי השלטון, על שינוי הדגל ושינוי ההמנון. כאן הייתה כוונה לשנות את ההמנון מהמנון התקווה, היא לא מתלהב ממנו, זה לא בדיוק זה, אבל בואו נגיד, יחסית למה שרצו לתת במקומו, ורצו גם לשנות את הדגל, כשהכוונה הייתה ברוכה מאוד להקים כאן את העם הישראלי, ואת העם הישראלי שהוא זה שהחליף את העם היהודי. זה היה בעקבות אוסלו, אחר כך בעקבות רצחו של ראש הממשלה, והיה פה קו חזק מאוד של הכנסת. אני זוכר, אני ישבתי אז בלשכתו של יוסי ביילין, היה שר המשפטים, ודיברנו על זה, הוא היה נחוש בדבר הזה מעין כמותו. אנחנו ישראלים, על חשבון כל דבר כזה. וקו שהביא אותו גם א' בית יהושע כסופר, וקו שכלל גם התנתקות מכל הגולה היהודית, ואז נאמר ליהודי ארצות הברית, אנחנו כבר התבגרנו, אנחנו כבר לא צריכים אותם, והאמירה שהערבים מאום אל-פחם הוא האח שלנו ולא היהודי מקלינטון או ממנהטן. האח שלנו הוא ערבי מאום אל-פחם ולא היהודי מארצות הברית, שכל הזמן תמך בנו, ששולח את הילדים לכאן, הוא כבר לא מעניין אותנו. אנחנו פה, ויש כאן איזושהי תקומה של העם הישראלי, שכולם ערבים, דרוזים, יהודים, עולים שאינם יהודים, הכל איזשהו גג אחד של ישראלים, במשמעות לנסות להטמיע את העם היהודי כמה שאלה. אבל בקשה אתם לא הכרתם את זה. זאת הייתה סכנה קיומית מעין כמותה, זה חלף. בואו נגיד, היה ניצחון גדול של העם היהודי על העם הישראלי, אני לא אבוא עכשיו לתאר את פרטי העניין הזה, והדבר הזה חלף מן העולם, והישראליות הוחלפה אחר כך בפוסט-ציונות ובאנטי-ציונות ובהליכה ובגיוס כל מיני גויים נגדנו, אבל בסך הכל משהו לא מתוכנו, אלא כבר הם מתחילים לעבוד מבחוץ. המאבק הזה ברוך השם חלף, אבל אי אפשר להגיד שהוא חלף מן העולם. כן, כלומר, בואו נגיד, אנחנו ניצחנו בסיבוב הזה, הצורך לעמוד על המשמר, זה צורך שנותר, אבל הבעיה הזאת הייתה בעיה קיומית מהם. אז הלכתי פרופסור גביזון על האמנה, ובראש המדינה, בגלל המאבק. על הסיפור הזה, זה היה בעצם הרקע העיקרי, ובואו דברים, ניסינו לעשות, אחר כך את האמנת כנרת, היו כמה דברים, היו משהו, שבאו והבליטו את המשמעות של הקיומים. לפני כל דבר. והשאלה של המאבק של חג החנוכה, היום עיתון הארץ מנהל כבר כמה שנים, מלחמת קודש נגד ברית המילה, אוסף בזכוכית מגדלת את כל המקרים של מועלים שקצת כשלו, שלא יודע פה מצוי של סכין שלא טופל בצורה היגיינית נכונה, פה שלא עסוקה לה, פה שהייתה מציצה, פה שם אוסף את כל המקרים האלה כדי להזית לצאת נגד ברית המילה. מנהל מאבק חסר פשרות נגד הזהות היהודית. ועד איזושהי בניית זהות ישראלית שאינני יודע מה. באותן ימים אני זוכר, דיברתי עם רבים, הרב יואל בן נון, יהדות וישראליות, הוא כדרכו השווה את זה כמובן ליהודה וישראל, ולמאבק של התפלגות הממלכה, ואז באמת היה מין חשש כזה. אמרתי לו, מה עומד מאחורי זה? הוא אומר לי, אתה לא מבין את הישראליות. הוא אומר לי, בחיוב, תשאל איזה גוי בנפאל או בהודו, כמה יהודים יש בעולם? יגידו לך לפחות 200 מיליון. בואו נראה, תראו את האסון האחרון שקרה בנפאל, תראו כמה ישראלים היו שם. יש רושם שהישראלים הם שני שולח. מטיילים ונמצאים פה ונמצאים שם ונמצאים שם ונמצאים שם וככל מקום ובלי מרגוע ומעורבים בכל דבר שקורה בעולם. יש לזה גם דברים חיוביים, אני לא אומר. אבל הרב קוק בשמועות הראייה כותב שזה היה המחלוקת באמת בין יוסף לבין אחד שהם פחדו שהוא הולך לבולל אותם בעולם. נכון שיוסף היו לו עיניים גדולות על כל העולם. אבל זה בא אצלו יחד עם הניסיון על אשת פטיפה, וזה בא איתו עם הסיפור של המזכושת. יוסף ידע את הגבולות. גם אם הוא רצה להיות מעורב בכל ענייני העולם, ידע בדיוק עד הגבולות של הזהות היהודית ולא עליה. שבדבר הזה זה לא יפגע. בעוד שהיום הישראליות הזאת הולכת לכיוון של טשטוש זהות יהודית בצורה מפחידה. זה נכון שחג החנוכה הוא חג הודעה, ונכון שבחג החנוכה צריכים הרבה לחשוב על הנרות ועל הפתילות ועל השמנים ועל כל ההלכות ומרוב הלכות הזאת לא שוכחת מה זה אחרי זה. זה קורה לנו גם בפור, זה קורה לנו בכל דבר. מרוב דקדוקים על כל מילה במגילה שבדיוק צריכים לשמוע את כל נון ספיד של המן, אז בכלל שוכחים שלמגילה יש גם תורה. וגם כאן מעבר לפתילות ולשמנים, ומעבר להלל בהודעה, יש כאן צורך לראות איך המאבק החשמונאי הזה ממשיך. והמאבק הוא מאבק על הזהות היהודית, וזאת ליבת התפקיד שלנו בעם ישראל. להיום ולעוד 10 שנים ולעוד 20 שנה. אני מאלה שמאמינים שהכל מתחיל בעצם בלימוד תורה. וזה ברור שזה מתחיל משם. אבל זה לא נגמר בלימוד תורה, בשום פנים ואופן זה לא נגמר בלימוד תורה. לימוד התורה זה הבסיס. אבל משימת חיים, יותר מכל דבר אחר, זה המאבק על הזהות. והמאבק על משמעותו של חג החנוכה, כחג קיומי, לא רק בגלל שהאורות של אז, אני מכיר את השפת אמת, מה שהזכיר רבי ישי בימים ההם, בזמן הזה, כן, והאור של נרות החנוכה של אז ופועל היום, בסדר, אלה דברי חסידות. והם נכונים, הם עדיין נכונים, אבל צריכים להמשיך אותם על השלב הבא. מה משמעות מאבקו של מתתיהו היום? אני לא מתכוון כרגע לסוג האמצעים שהוא. היום צריכים לנקוט כמובן באמצעים אחרים. אבל המאבק הזה על הזהות היהודית ועל שמירתה של הזהות היהודית, ועל ההישמרות מפני התבוללות ומפני התמרות ומפני השכיחה של מושג היהדות שלנו, זה דבר שאנחנו צריכים לעסוק בו בחנוכה, להפנים אותו במשך 8 הימים האלה. לא רק את הלב ואת ההודעה. על הלב וההודעה אני רק אגיד 3 מילים שאני חוזר עליהם, אני חושב כמו בפעם 300 כאן בישיבה בכל מיני דבר. על הלב וההודעה. רבותיי, אין ארוחות חינם. אין ארוחות חינם. אם הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הישועה הזאת, זה כדי שאנחנו נקום ונעשה משהו, ולא רק כדי שנגיד תודה רבה ונשאיר מרצו. הידיעה הזאת שזוהי משימת חיינו, כל איש באשר הוא, איך שהוא יהיה, המאבק הזה על הזכות היהודית, ואת ההמשך של ימי החנוכה לכל ימות השנה וכתוכן של חיינו, זה הדבר הקטן שרצינו להגיד כאן.